שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם לומדים עכשיו פרשת ניצבים. אחרי פרשות ארוכות עושים לנו הנחה, מי שמאחר השבת לקריאת התורה אז הוא יפסיד כל הקריאה, כי הקריאה קצרה מאוד. פרשת ניצבים וילך. אז נכון שאני מאמין מאמין באמונה שלמה בקדושת מנהגי ישראל, וכיוון שמנהג ישראל חיבר את ניצבים לוילך, אז כנראה שניצבים וילך זה מחובר מבחינה עניינית. אבל אני רוצה להגיד משהו הפוך. אז אני מאמין בקדושת המנהג, אבל אני לא מבין אותו, או שאני לא מבין אותו, אבל אני רוצה להגיד הפוך. פרשת וילך קשורה לוילך, האזינו, הם ביחד, ועליהם לא נדבר, וניצבים מחוברת לכי תבוא. ועל זה נדבר עכשיו. בסדר? ואני חושב שפרשת ניצבים זו פרשה מאוד מרגשת. ואני מקווה שאני אצליח, שאני אצליח להעביר לכם את ההתרגשות שלי בעת קריאת פרשת ניצבים. בסדר? אוקיי. שתי בריתות נכרתו עם עם ישראל במהלך חייו בתורה. ברית חורב וברית ערבות מואב. ברית חורב, הר סיני, מעמד הר סיני, יש בו כריתת ברית. נגיע לזה בספר שמות. וברית ערבות מואב. זה דבר שהתחיל בשבת שעברה ומסתיים השבת. זה מאוד מקביל לבריתות. כמו שיש מעמד הר סיני בספר שמות ולידו נכרת את הברית, אז כל ספר דברים זה מעמד הר סיני של משה רבנו. הרי ספר הדברים זה בעצם, יש נאום פתיחה קצר, שכולל בתוכו את פרשת דברים ופרשת חצי, פרשת חלק קטן של פרשת ויתחנן. ואז יש את הנאום הגדול, שמתחיל לפרשת ויתחנן, באמצעה. ויתחנן, עקב, זה שיעור האמונה של משה. ממשיך בראי שופטים. זה שיעור המצוות הכלליות של משה. ממשיך כי תצא, זה המצוות האישיות, הפרטיות, בשיעור הארוך של משה. מסתיים הנאום של משה בשתי פרשיות חמודות, בתחילת פרשת כתבו, פרשת ביקורים ווידוי מעשרות, שדיברנו שבת שעברה עליהם. ומסתיים המעמד הר סיני, שזה הנאום של משה, שזה כל ספר דברים. ואז משה רבנו קוראת ברית. מה יש בברית? בברית יש ברכה וקללה. כי מה זה ברית? ברית בתנ"ך. ברית פירושה שאני קוראת איתך ברית. למה קוראים ברית? לא ניכנס לכל המשמעות של קריאת ברית, כי זה עכשיו לא השיעור. זה שיעור לברית בין הבתרים. ברית פירושו שאתה חותך משהו. ואתה בעצם בא ואומר שיש פה הסכם, ומי שלא עומד בהסכם, אז יהיה קשה. חותכים. זה ברית. ולכן גם במעמד הברית של הר סיני יש ברכה וקללה. איפה זה כתוב הברכה והקללה של מעמד ברית סיני? בסוף ספר ויקרא. תשאלו אותי אז למה זה בסוף ספר ויקרא? זה נושא אחר. אבל סוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, יש בה את הברכה והקללה ששייכים לברית הר סיני. ואילו בפרשת ניצבים, בכי תבוא, יש את הברכה והקללה של הברית השנייה. בסדר? ככה התורה מחולקת. ברכה וקללה פרשת בחוקותיי שייך לברית סיני, ברכה וקללה פרשת כי תבוא שייך לברית ערבות מואב בשערי ארץ ישראל. ארץ ישראל המערבית. מה זה ברכה וקללה? אז הברית של הר סיני, הברית של של הברכה והקללה שאני מופיעת במחשת בחוקותיי, אז כולם מכירים, כן? רק אני מקריא לכם קצת. אם בחוקותיי תלכו, אם יש פה מישהו שנולד בחודש יער, אולי זה הפרשת בר מצווה שלו, יש מישהו כזה? אם בחוקותיי תלכו, יש פה מישהו שזה הבר מצווה שלו, שאני יודע שמישהו מכיר את זה. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה ארץ יבולה, וכולי. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגן נפשכם, אז אני ארביץ לכם, ולא יהיה לכם גשם, ויהיה לכם קשה, ותהיה לכם גלות. מכירים את זה? הברכה והכללה. ידוע. אז יש את הברכה והכללה של פרשת בחוקותיי, של ברית סיני, והברכה והכללה של בחוקותיי זה ברכה נחמדה, וזה כללה, כללה, אבל ביחס לכללה של כי תבוא, הכללה של בחוקותיי היא כללה לייט. זאת אומרת, אתה קורא את הכללה של פרשת בחוקותיי, אתה אומר, תשמע, נוריד את הראש, והכללה תעבור ונמשיך הלאה, כאילו זה לא, זה קשה, אבל זה לא סוף הדרך של הכללות. לעומת זאת, שאנחנו מגיעים לברית של ערבות מואב, ערב הכניסה לארץ, ערב הפרידה עם משה רבנו, משה רבנו נותן ברכה, בסדר, ברכה די מקביל אפשר להגיד לברכה של בחוקותיי, כן, פחות או יותר, אבל הכללה חבל על הזמן. מי שהגיע לקריאת התורה בשבת שעברה, והגיע לפני שישי, אז הוא זכה לשמוע את הכללה של משה רבנו. וזה, לא יודע, אולי פי שניים מהכללה של פרשת ויקרא, של ספר ויקרא, של פרשת בחוקותיי. וזה ארוך, וזה כואב, וזה תיאורים הרבה יותר מזעזעים, כמו האיש ערך בך וינוג מאוד, תראה אינו באחיו, וביתר בניו, מתת לאחד אני מבשר בניו אשר יאכל, או הרכה בך אשר לא נסתה, כף רגלה הצג על הארץ, אז היא תרה עינה באיש חיקה, בבנה בביתה ובשלייתה יוצאת מבית רגליה, כי תוכלם בחוסר כל בסתר. וכתוב, בגויים מהם לא תרגיע, וכאשר, תראו את הביטוי הקשה הזה, כאשר סס אדוני עליכם להטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להעביד אתכם. כמו שהקדוש ברוך הוא היה, מה זה סס? נשמע מאוד לא טוב. כמו שהקדוש ברוך הוא היה מבסוט לעשות לכם טוב, ככה, אז בואו נדקדק, יסיס השם עליכם, הוא יגרום לגויים להיות מבסוטים עליכם כשהם יעבידו אתכם וישמידו אתכם. היה מי שאמר שכשהוא הגיע לשואה, אז הוא אמר, וואלה, עכשיו אני מאמין בתורה. כי באמת, השואה זה מעבר לכל תיאור, אבל כאילו נראה שהתורה פה רומזת, היא רק רומזת, כי אי אפשר לתאר את השואה, אבל התורה פה רומזת דברים שפגשנו בשואה בטח, אבל גם לפני כן, בפוגרומים, במראות שונים, שלא נפרט אותם עכשיו, שעם ישראל חווה. זאת אומרת שהכללה של פרשת כי תבוא, היא הרבה יותר עזה. אבל מה שהכי קשה, שאין סוף טוב. וכאשר אתה גומר את ה... אתם יודעים, איך אתם את האמת? לא היה בא לי לעשות שני עמיקה ואחד תרגום על הכללה של פרשת כי תבוא. גם באיזשהו שלב אמרתי כאילו, מלא, אם היה איזה סוף טוב. אז אני מוכן לקרוא את זה. אבל אין שום סוף טוב. וגם לא רק שאין שום סוף טוב, אלא שזה נגמר כאילו כאילו מה שנקרא, לא אמרתי כלום. אחרי כל הקללות האלה כתוב, וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיפו לראותה. נכון, אני אמרתי שאתם לא תראו את מצרים, אבל כמו שאומרים היום, אני הבטחתי, אבל לא הבטחתי שאני אקיים את ההבטחה. חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול, וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיפו לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. לא רק שאתם תמחו לעבדים ולשפחות, אלא שגם פשוט אף אחד לא רוצה להסתכל עליכם, אפילו שאתם תמחו לעבדים ולשפחות, כי אתם פשוט תהיו אנשים עלובים בגויים, ואין קונה. ואז אחרי זה כתוב, אלה דברי הברית, שרציבה של יד משה לכרות בני ישראל בארץ מואב. שלום, זהו, ככה גומרים. ואני צריך לעשות לזה שניים מקרא ואחד תרגום. ואיך נגמרים הקללות של פרשת בחוקותיי? תראו איזה יופי. לא רק שהקללות לא היו רכות. הכל נשמע כזה ב... תשמעו, הקדוש ברוך הוא מבקש סליחה. אני אתן את עריכם חורבה, אני אשים את מקדשכם, אני אשים את הארץ, אתם יודעים למה? אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה. אתם לא שמרתם שמיטות. אז בגלות הקדוש ברוך הוא נותן מין שמיטה ארוכה שהארץ לא נאבדת. זה ככה משהו קצוב כזה. אז תרצה ארץ, כאילו לרצות כמו ריצה את מעשרו. אז היא תשלים את השנים שאיזה. ומיד אחרי זה כתוב, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אף אני, ואז כתוב, וזכרתי, הקללות של בחוקותיי מסתיימות בסיום כזה נעים. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. וזכרתי להם ברית ראשונים, שרצה אותם ארץ מצרים. זאת אומרת, הסיום סיום נעים. ויש בחוי יזכור את אברהם, יזכור את יצחק, יזכור את יעקב, יזכור את הארץ, ויזכור ברית ראשונים. מה קרה פה בספר דברים? שהקללה כזאת ארוכה, שהסיום שלה כזה כואב. שאין לה סיום טוב. אלא שצריך לראות את המרחב, ולראות שיש ויש גם המשך לפרשת, יש המשך לפרשת כי תבוא. איך אני אסביר לכם משהו? הרמב"ן, מאור עינינו, הוא אומר, הקללות של בחוקותיי, שאתה רואה בהם קללות לייט, נכון, זה קללות שקשורות לחורבן בית ראשון. כמה זמן הייתה גלות בית ראשון? מה זה? 70 שנה. יש לי שאלה, 70 שנה זה הרבה או קצת? זה כלום. אבא שלכם, סבא שלכם, בטוח, הוא בן 70 שנה, והוא חושב שהוא צעיר, או משהו כזה, כן? מה זה 70 כאילו היום? היום 70 זה אנשים צעירים. מה זה 70 שנה? כן, עוד מעט הרב גבריאלי, בן 70? זה לא כזה הרבה, עוד 10 שנים. כן, אז באמת 70 שנה זה חיים של אדם. כולה, גלות 70 שנה. מה קרה בגלות הזאת? לא תמיד היה הכי נעים, אבל גם לא כל כך היה נורא. אני עכשיו אומר את הרמב"ן, זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, תשמעו, התיאור של פרשת בחוקותיי זה בעצם מרמז על גלות בית ראשון. אבל התיאור של כי תבוא מרמז על חורבן בית שני והגלות שבעקבותיו. שזו הגלות הארוכה שאנחנו קוראים לה, משום מה, גלות 2,000 השנים. כמו שעוד לא הגענו ל-2,000 שנים מאז שנחרב את המשה השני. אבל ככה קוראים לה, גלות 2,000 השנים. אוי, נורא קר פה. המזגן פה ממשיך לעבוד גם אחרי שמחבים אותו כנראה. טוב, זה מתאים לשיעור. אז... בסדר, בסדר. לא אומר כלום, ממשיכים הלאה, אל תחשבו על זה. גלות 2000 השנים היא הייתה גלות. לא, 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 זו, זו, חבל, חבל. גלות 2000 השנים היא הייתה גלות קשה, ארוכה, עם ישראל נפוץ לכל עבר. באמת רואים שהפסוקים פה אולי רומזים לדברים כאלה. ואז נשאלת השאלה, אז מה הסוף? באמת אין פה שום סוף? ככה התורה גומרת? אז עכשיו אחרי שהרמב"ן הסב את תשומת ליבנו שאולי זה מרמז על אותה גלות כזאת ארוכה, אז אפשר להבין שבעצם ההמשך הטוב נמצא בפרשת ניצבים. זאת אומרת, אם היה לכם תנ"ך מול העיניים, הייתם רואים את זה, ואם אין לכם, אז אחר כך תעשו שיעורי בית ותראו את מה שאני אומר. פרשת ניצבים מחולקת בגדול לשני חלקים. החלק הראשון כתוב, אתם ניצבים היום כולכם. וכאילו, יש פה עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל, משה רבנו מעמיד את עם ישראל בברית ממש, ואז עוד פעם הוא אומר כאן דברים מאוד קשים על חורבן הארץ. זה החלק הראשון. וכאילו לא ברור למה חוזרים על הכללות עוד פעם. ופתאום בעלייה הרביעית של פרשת ניצבים, ואם זה כמו אצלנו שהניצבים ואיך זה ביחד, זה בעליית השני, פתאום כתוב, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, פרק למד פסוק א', והשבות האלה בבך, פה בעצם מתחיל הסיום הטוב. זאת אומרת, אם אמרתי שאין happy end לכללה של כי תבוא, אז זה לא נכון. בכי תבוא אין happy end. ה-happy end נמצא יותר מאוחר. כבר ההרחקה של הסוף הטוב מהכללה של פרשת כי תבוא, היא בעצם מרמזת שהסוף הטוב, כשהוא יבוא, הוא יבוא מאוחר. והוא יבוא אחרת. כלומר, הסוף הטוב של פרשת בחוקותיי, הוא ממש כאילו סוף טוב של משהו שהוא לא היה כך רע, הכל מתנקז בתוך כמה פסוקים. הסוף הטוב, העמוק, העצום, הנשגב, של הגלות הארוכה, יבוא נורא מאוחר. הוא פרשה בפני עצמה. הוא פרשייה בפני עצמה. עוד לא הגענו לשם. כלומר, באמת כי תבוא מרמז. הרי אדם שיצא לגלות בבל, בעודו ילד, זכה לראות את שיבת ציון. כפי שכתוב בספר עזרא, שהיו אנשים בימי שיבת ציון, שזכרו את בית המקדש הראשון. אבל בגלות הארוכה, יהודים נולדו אל הסבל, מתו אל הסבל, בניהם נולדו אל הסבל, בניהם מתו אל הסבל, ואל השפלה ואל האיסורים. וככה זה גם רמוז כאן. הסוף הטוב לא נמצא פה בסוף הכללה. הוא בסוף, 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 בסוף. אז יש סוף טוב, אבל הוא מגיע מאוחר. אבל יותר מזה. כשהסוף הטוב מגיע, אז תודה רבה לך, יותר. ממש מודה לך. חמימים. וברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וגם הסוף הטוב הזה, הוא לא מגיע כמו הסוף הטוב של בחוקותיי. אני רוצה שנשים פה לב שנייה אחת. איך זה מגיע? אבל לפני כן, מה יש באמצע? מה זה אתם ניצבים הזה? גם בזה אתם תצטרכו לעשות שיעורי בית, כי אני עכשיו מדקדק בפסוקים. בפעם הבאה, כל מי שפה כדאי להביא תנ"ך קורן. אז אפשר לראות את זה בצורה יפה. תראו. הטענה, נדמה לי שהרב סמט אומר את זה, לא בטוח, נדמה לי. בעצם הכללות של כי תבוא נעצרו, אבל לא נגמרו. בכי תבוא, בפרק כ"ח, פסוק ס"ח, קראנו, ושבחה השם מצרים וכולי, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. זאת אומרת, המצלמה של הכללה הסתיימה במצב של עם ישראל. עם ישראל נמצא בכל עבר. יש כאן תיאור גם שעם ישראל כביכול אפילו מתבולל, ופיצחה השם בכל העמים, ועבדתה שם אלוהים אחרים, עץ ואבן, לא תרגיע בגויים מהם. כלומר, המצלמה של כי תבוא הייתה נתונה למצב של עם ישראל, ועם ישראל בכל עבר נידח, עובד, מבחינה רוחנית, מבחינה חומרית, מפוזר וכו'. אבל באה פרשת ניצבים, והיא מצלמת, המצלמה של תחילת פרשת ניצבים, שממשיכה את הכללה, היא מצלמת לא את המצב של עם ישראל, אלא את המצב של ארץ ישראל. כן? ארץ ישראל ועם ישראל, בגלות, הם בשני מקומות שונים. אז המצלמה שהצלמה את עם ישראל הייתה בכתבו, ועכשיו המצלמה עוברת למצב בארץ ישראל. אבל לפני כן זה מבנה מורכב. לפני כן, משה רבנו כביכול עוצר את הכללה, ואומר, אני רוצה שתבינו, שהאחריות של עם ישראל מוטלת על מי? על כל יחיד בעם ישראל. לכן יש פה איזה מין קריטת ברית פנימית, שבה משה רבנו אומר, אם אתה חושב שאתה לא חשוב בעיני השם, כי אתה היחיד, ועם ישראל, עם ישראל הוא בסדר, ואני איכשהו והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, אז דע לך, לא ניכנס לזה, שהקדוש ברוך הוא, אתה חלק ממטוס, ואם יש בורג במטוס שהוא לא עושה את תפקידו, אז כל המטוס יכול להתפרק. הקטע הזה לא הודגש בברית, ולכן משה רבנו נכנס לזה בתחילת הפרשה, אבל אני לא רוצה להתמקד בזה, אלא בעצם בפסוק כף, פרק כ"ט פסוק כף, נגמר הנושא של היחיד המתברך מלבבו, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. פה בפסוק כף נגמר ההתעסקות הפנימית עם היחיד, ועכשיו, פסוק א', שימו לב, ממשיך את הכללה של פרשת כי תבוא, כמו שאמרתי, לא מהזווית של עם ישראל, אלא מהזווית של ארץ ישראל. וכאן יש דברים מאוד מרגשים. תראו. ואמר הדור האחרון, כלומר עכשיו, אתם צריכים לקרוא את פסוק א', ישירות מפסוק ס' ח' של פרק כ"ח. נעשה סימן. פרק כ"ח, פסוק ס' ח', משם קופצים אל פסוק כ"א של פרק כ"ט. לא היה פה שום סימן. אוקיי? אז אני כאילו אקרא את זה ככה. וישיבך השם מצרים והתמכרתם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. עם ישראל נידח בגלות. ואז. ואמר הדור האחרון. בניכם אשר יקומו מאחריכם. הדור האחרון, מה זה הדור האחרון? המילה האחרון בתנ"ך יש לה כמה משמעויות, אפשר להגיד אחריו. אבל כאן משתמע כאילו הדור האחרון, הכוונה, יום יבוא ויקומו בנים שלכם, שהם צאצאים שלכם. ולא רק הם, אלא הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. יהיה איזה נוכרי שיבוא מארץ רחוקה. אז מה יגידו הבנים בדור האחרון? והנוכרי שבארץ רחוקה? הם וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואי אשר חילה אדוני בה. הם יראו את ארץ ישראל שהיא ארץ מוקה בתחלואים. ומה הם התחלואים? אמרנו שעכשיו המצלמה מתמקדת לא במצבו של עם ישראל, אלא במצבה של ארץ ישראל. והארץ מה היא? גופרית, במלח, שריפה, כל ארצה. כלומר, אין צל. אדמה גרועה, לא תיזרה, לא תצמיח, לא יעלה בה אפילו כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה. ואמרו כל הגויים, על מי עשה השם ככה לארץ הזאת? מי חורי האף הגדול הזה? כלומר, מה זה הארץ המקוללת הזאת? ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים, והלכו ועבדו אלים אחרים, ויחרב השם בארץ ההיא, להביא אליי כל הכללה הכתובה בספר הזה, ויתשם השם על אבותם באף ובחמה וקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. כלומר, יבואו הגויים, ויגידו מה שהנצרות אמרה, עזב אלוהים את עמו ישראל, והשליך אותם. ולכן, יש פה ארץ מקוללת. זאת אומרת, שיש כאן תיאור חזק מאוד 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 של ארץ ישראל כארץ שוממה וגרועה. מה שתמיד מרגש אותי, שאמרתי שמרגש אותי, זה דברים מפורסמים שאנחנו מדי פעם מצטטים ואומרים אותם, שזה פשוט כאילו מדהים שזה כתוב כאן, כתוב שיבוא הנוכרי אשר מארץ רחוקה. מהי הארץ הכי רחוקה מארץ ישראל? ארצות הברית. הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. פילי פלאות. במאה ה-19, כלומר, בערך בשנת 1850, 1860, 70, שהתחילו אוניות קיטור, ואפשר היה להפליג בעומק הים ולא רק דרך החופים, ולנסוע בלי להגיע למקומות. אז התחילו להתעניין בארץ ישראל כל מיני תיירים, בעיקר נוצרים, מאמריקה. ואז מגיע הסיפור המפורסם של הסופר המפורסם מארק טווין, שבגיל 30 נשלח על ידי עיתון בשנת 1870 בערך, 1860-70, נשלח עם איזשהו מסע של תיירים לארץ ישראל, והוא קיבל את זה בחינם, את הטיול, בתנאי שהוא יכתוב כתבות מסע לעיתון באמריקה על ארץ ישראל. והספר הזה מאוד התפרסם, תורגם ותורגם עוד פעם, ושם הספר זה מסע תענוגות בארץ הקודש. אני חושב שבטח רבים שמעו את הדבר הזה. וכאילו הוא הנוכרי שבא מארץ רחוקה. הוא קרא לספר מסע תענוגות בארץ הקודש, וזה היה בציניות. והדברים שהוא כותב על ארץ ישראל, קשה לקרוא אותם, כי הוא ממש מעליב את הארץ. אבל מה לעשות? הוא מתאר את מה שהוא רואה. זה הכל. למשל, הוא כותב ככה. נדמה לי שמכל הארצות בעלות הנוף המדחדך, ארץ ישראל מחזיקה בכתר. הגבעות קרחות, צבען דהוי, צורתן רחוקה מלשובב את העין. העמקים הם מדבריות מכוערים, המאותרים בשוליהם בצמחייה דלה, שפניה אומרת, שפניה כמו אומרות, יגון וייאוש. כל קו הוא גס, צורם. אין פרספקטיבה. זו ארץ משמימה, חסרת תקווה, שבורת לב. הוא מתאר איזשהו קטע, לא יכולנו לעצור למנוחה גם לאחר רכיבה של שעתיים שלוש מהמחנה שלנו. אף שנחל זרם לצידנו. אמנם ראינו מים, אבל בכל מרחב השממה סביבנו לא היה אפילו קמצוץ צל. ונצלנו קשות בשמש היוקדת. או עוד ציטוט. אתם מכירים את העיירה המושבה מגדל בצפון טבריה, מצפון לטבריה? מגדלה היא מקום עלוב. כפר סורי במלוא מובן המילה. הוא פרוש, הדבר שהוא מכוער, מזועם, בלתי נוח. לא ראינו נפש חיה. נקישת הסוסים שלנו העירה את האוכלוסייה. זקנים וזקנות, נערים ונערות, סומים, מטורפים, נכים, כולם לבושים, לבושי בלועים מזועמים, כולם קבצנים. בקיצור, הוא מתאר תיאורים קשים מאוד של ארץ ישראל. אין צמחייה, הכל, אתם יודעים, כל עמק ישראל היה ביצות. אזור חדרה היה מלא ביצות. הוא מתאר פשוט תיאור של... מי שירצה יכול להסתכל, יש אפליקציה שנקראת עמוד ענן. מכירים אותה? מה? יש שם הכל. יש שם, אתה יכול לעשות כמה אפשרויות. אחת האפשרויות שם זה להסתכל, יש מפה מאוד מפורסמת. הראשונים שציירו מפה מודרנית של ארץ ישראל היו הקרן לארץ ישראל, הקרן הבריטית לארץ ישראל. זה היה כל מיני ארכיאולוגים בריטים, נוצריים, שאהבו מאוד תנ"ך. בשנת 1860-70, גם כן, באותה תקופה, הם הגיעו לארץ, והם ציירו את המפה הראשונה. המפה הזאת נמצאת באפליקציית עמוד ענן. ומה שרואים זה מפה ריקה. מה יש בארץ? כלום. כלום, כלום, כלום. אז במפה אתה לא רואה את השממה כמו שהוא מתאר. זה נורא חשוב התיאורים האלה בגלל סיבה אחרת. בגלל הנושא של התודעה ההיסטורית הנכונה, האם ערבי ארץ ישראל היו פה מימים ימימה, או שזה לא בדיוק מדויק, כפי שרואים במפה, וכפי שרואים ממארק טווין. אבל זה נושא למשהו אחר. אנחנו מדברים עכשיו על מה שהתורה אומרת. תראו איך כאילו אותו מארק טווין שכותב את הספר שלו, הוא כאילו ממש לא ידע שהוא בעצם מגשים נבואה בתורה. התורה אמרה שיבוא נוכרי מארץ רחוקה, שזה אמריקה, והוא יגיד, יראה את מכות הארץ ותחלואיה, גופרית ומלח, לא תזרע ולא תצמיח, לא יעלה בכל עשב, זה בדיוק כשהוא כותב. על מי עשה השם ככה על הארץ הזאת? ואז הוא קורא לספר שלו, מסע תענוגות בארץ הקודש. והוא שואל את עצמו, מה נסגר עם ארץ הקודש? הרי נהר המיסיסיפי הרבה יותר משובב את נפשי. משם באתי, ולשם אני הולך לחזור. כן. לא, הוא אומר ככה. הוא אומר, הוא ידע תנ"ך, כאילו, קרא תנ"ך, הוא אומר, כתוב בתנ"ך שזה תהיה ארץ שוממת באיזשהו שלב. כאילו, יש לו תודעה נוצרית מסוימת. לא יודע בדיוק את מידת דבקותו בדתיות. אבל... ובעצם אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב בסוף הראשון של פרשת ניצבים וילך. אנחנו מגיעים לזה שעם ישראל בשום מקום בעולם, באלף מקומות, ונידח ועובד ומבולל וזה, וארץ ישראל היא ארץ פח, כמו שהוא מתאר, הכי 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 משמימה. ובעצם התחושה היא שהסיפור נגמר. ובאמת, ופה, וזה עכשיו אולי עיקר השיעור, פה בעצם ההבדל שהתחלתי להזכיר במה שקורה בפרשת בחוקותיי לבין מה שקורה אצלנו. פרשת בחוקותיי, הגאולה שבאה לעם ישראל, באה בעקבות הזיכרון האלוהי. ומהו הזיכרון האלוהי? הקדוש ברוך הוא זוכר את אברהם, זוכר את יצחק, זוכר את יעקב, זוכר את ברית האבות, זוכר ברית ראשונים, זוכר את יציאת מצרים, ומכוח זה הוא בעצם מרחם ומשיב את עם ישראל, מחזיר את עם ישראל לארצו. זה פרשת בחוקותיי. כאן הקדוש ברוך הוא לא זוכר אותנו. כאן זה מהלך של התערותא דילטטא. זאת אומרת, זה כאילו ההמשך יהיה משהו חדש שעוד לא נודע כמוהו. בעצם, כשאנחנו חוזרים לבית שני, לפי הרמב"ן שאמרנו שבחוקותיי זה בעצם תיאור של חורבן בית ראשון, אז בעצם הגאולה של בחוקותיי היא כאילו מין גאולה של בית שני. כשחוזרים לבית שני אחרי 70 שנה, זה כאילו המשך, תכלס זה כאילו המשך מסוים של בית ראשון. גרסה נוספת, מועד ב' של בית ראשון. למרות שיש הבדל עצום מבית ראשון לבית שני, אבל יש פה איזושהי המשכיות. וזה מכוח העבר. אבל, מספרת התורה, פה מרמזת התורה, שהגאולה הזאת שתבוא אחרי הכללות של כי תבוא, אחרי 2,000 שנות גלות, זאת תהיה גאולה ממקום אחר לגמרי. ממקום לא צפוי, לא מתוכנן, לא מאלוקים. משהו כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצם כביכול, לפני העורף, הסיפור נגמר. ואם הסיפור יתחיל, הוא יתחיל ממכם. ואז הוא יתחיל בעצם מנקודה חדשה לגמרי. כמו שאומר הנביא ירמיהו, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. כלומר, כמו שמסבירים את זה תמיד, שהנקבה זה כנסת ישראל. היא זאת שבעצם תעורר את הגבר. וזאת תהיה ברית חדשה. עולם חדש לגמרי. וככה זה מתואר פה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק המרגש. זה הסוף הטוב של הקללות של פרשת כי תבוא. אבל הם בפני עצמם, כמו שאמרנו, כי זה באמת משהו אחר לגמרי. זה לא איזה המשך ישיר של הקדוש ברוך הוא נותן איזה ריצוי לארץ, ואז הוא גומר, כמו שהיה בפרשת בחוקותיי. פה זה ממש התחלה חדשה. בואו נקרא את זה. בפרק ל' בסוק א'. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה. הברכה והכללה שנתתי לפניך. עכשיו מתחיל תיאור אדיר. הרמב״ם כותב שהתיאור הזה שיש פה, הלכות מלאכים, ספר הלכות מלאכים, שהתיאור הזה שכתוב פה, זה תיאור שהוא בעצם מקיף בתוכו את כל הנבואות האדירות שאמרו הנביאים על הגאולה והשיבה של עם ישראל. ומה שרואים פה, זה בעצם משהו שאפשר לקרוא לו הדדיות. כלומר, כאילו עם ישראל זה אישה, והקדוש ברוך הוא איש. והאישה שלחה הודעה, מחקה את ההודעה, ואז האיש עבר במקרה ליד הבית שלה, ואז התחיל איזשהו רומן שכל הזמן מתקדם צעד אחרי צעד. כי זה משהו חדש לגמרי, ואין כאן בכלל, העניין של העבר הוא לא עומד פה, יש פה משהו חדש, שמתרקם בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. בואו נקרא שנייה אחת קצת מהתהליך הזה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך, אדוני אלוהיך שמה. בואו נקרא את זה קודם. והשבותה אל לבביך. שימו לב לביטוי. והשבותה אל לבביך. תשיב אל לבך. מישהו יכול להסביר את הביטוי הזה? לא עכשיו. תחשבו על זה שנייה אחת. והשבותה אל לבביך. בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. אתה בכל הגויים, ואתה בשלב הראשון משיב אל לבביך. הלאה. ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. זה נשמע כאילו שאתה חוזר בתשובה. אבל תכף נראה שלא. כי עוד מעט תהיה חזרה בתשובה. אז מה זה התשובה הזאת? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. ככל אשר אנוכי מצווך היום. אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. עד כאן זה דברים שאתה עשית. ואז, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך. שב את שבותך. ושב וקיבצך מכל העמים. אני עשיתי שתיים, ואתה עושה שתיים. אני ושבות אל לבביך, אני ושבתה עד השם אלוהיך, ואתה השם, ושב השם אליך את שבותך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יביצך. אם יהיה דרכה בקצה השמיים, משם יקבצך, משם יקחך. והביאך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך וירשת, והטיבך וירבך מאבותיך. עוד לא נגמר. עכשיו מגיע, זה פינג פונג. עכשיו מגיע חלק שלה, של הנקבה, של כנסת ישראל. כתוב כאן, ומה על השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ומה על השם אלוהיך את לבבך? זה נשמע שזה פעולה שמי עושה? שהשם עושה, אבל זה אתה עושה. כי מילת הלב, מה פירוש הקדוש ברוך הוא מעלה את הלב שלנו? מה זה למול את הלב? זאת אומרת, יש בתוכנו רוח של טהרה. הרי יש את עורלת הלב, שזה אטימות, ויש את מילת הלב, שזה רגישות, שזה טהרה, שזה... ברור שזה תהליך שאתה עושה, כי הקדוש ברוך הוא לא... זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להראות רוח ממרום, אבל אתה עושה את העבודה. למה? לא, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מכריח אותך לקיים, להיות טהור. תמיד זה מהלך שלך. מה לשם לוקח, אז אני אתן לך סיוע, אבל זה סוג של תשובה שלך. כי... זה לא ש... מה זה מה לשם לקחת לבבך? הרי זה לא שהוא יהפוך אותך בעל כוחך, בלי קשר אליך. הרי ברגע למול את הלב, זה משהו, זה תהליך שאתה עובר אותו. הוא עוזר לך, לכן כתוב מה לשם. אבל זה תהליך של תשובה שלך. ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הצד שלו. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. לפעמים זה נראה לנו לא יפה. לנו יהיה טוב. למה הקדוש ברוך הוא צריך להבטיח לנו שהוא גם ייתן את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך? מה אכפת לך שגם להם יהיה טוב? נכון? קצת קטנונים מצד התורה. לא, חס וחלילה. לא מדובר כאן שתם שיהיה רע להם. מדובר, כמו שקרה לנו, אנחנו ראינו בעינינו, לא אבותינו, אתם, בעשור האחרון, איך הקדוש ברוך הוא קיים את הפסוק, ונתן השם לוקח את כל העלות האלה על אויביך, כפי שראינו שסוריה נחרבה, והיא זאת שהקטה את מיטב בנינו לפני 47 שנים, במלחמת יום כיפור. זאת אומרת, וזה לא סתם נקמה, זה כדי שהם לא יוסיפו להכות בנו. אוקיי? זה היה בסוגריים. ואז ממשיכה ההדדיות. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אופה! ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. אז עד עכשיו לא חזר, עד עכשיו לא קיימתי מצוות? מה היה פה? תכף נבין. והקדוש ברוך הוא מצידו ואותירך, כלומר יוסיף, בכל מעשי ידיך, בפרי בטניך, בפרי בטניך, בפרי אדמתך לטובה, כי ישוב השם לסוס אליך, כאשר שס אל אבותיך. ושוב, כי תשמע בכל השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, והותירך, מה זה והותירך? ארץ ישראל תהיה מבורכת בצורה שאי אפשר לשער. בסדר? שימו לב טוב. אני מסתכל פה על התהליך של התשובה של עם ישראל, במקביל אני מסתכל על התהליך של התשובה של הקדוש ברוך הוא, ואני רואה ששנינו חוזרים מתשובה. גם אני, עם ישראל, חוזר מתשובה, וגם הקדוש ברוך הוא חוזר מתשובה. הקדוש ברוך הוא חוזר מתשובה? כן, הוא עשה דבר רע. מה הוא עשה דבר רע? הוא שלח אותנו לגלות. איפה כתוב זה נקרא לעשות דבר רע? הנביא מיכאל למשל אומר, בים ההוא, אוספה הצולעה, והנידחה הקבצה, ואשר הראותי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הראותי, אני עשיתי רע. אז גם הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה פה. יש פה שתי תשובות. והתשובות האלה מורבב בהם תשובה אל השם ותשובה לארץ ישראל. ותכף תראו עוד כמה. אז המהלך של התשובה של עם ישראל זה הולך ככה. עם ישראל בהתחלה משיב אל לבבו. מה פירוש להשיב אל הלב? במילים שלנו זה חשבון נפש. כלומר, הסתכלות פנימית, התבוננות, השבותה אל לבביך, לא שווים לשום מקום, פשוט. זאת אומרת, עם ישראל מתחיל להתעורר, מי אני, מה אני, מה אני עושה בגלות, מתחילות מחשבות של יהודים ברחבי העולם. אחר כך כתוב שעם ישראל, התשובה הבאה של עם ישראל, זה שהוא, ושמעת בקולו, הוא שומע את כל השם, הוא לא מקיים מצוות, הוא לא עכשיו נהיה דוס. הוא שומע את קולו של השם. כמו שכתוב, אדם הראשון אומר, את קולך שמעתי בגן. הוא שומע את קול השם. קול השם זה קול המגמה האלוקית שקוראת לתיקון, שקוראת עם ישראל לארצו. קול השם בכוח. עם ישראל מתחיל לשמוע את קולו של השם. לשוב אל הקול הזה. השלב הבא זה שעם ישראל מל את הלב. מילת הלב זה זיכוך. כפי שלימדנו הרב קוק, שאלפיים שנות גלות גרמו לכנסת ישראל להיות זקה מאוד מאוד מאוד. וכל התוצר של אלפיים שנות גלות האלה מגיע בסוף הגלות, שעם ישראל מאוד מאוד מתאר את לבבו. יש תארת הלב גדולה לעם ישראל. חייבים להאמין בזה. גם האדם יכול לחשוב משהו. אתם הולכים עכשיו מה שאתם חושבים על עם ישראל, כמו שאתם רואים אותו היום. התורה היא המדד. היא אומרת, יש פה מילת הלב, יש פה תארה פנימית גדולה מאוד. ורק בסוף יש, ואתה תשוב, ושמעתה בכל השם, ועשית את כל מצוותיו. זאת אומרת, יש כל איזה מהלך, שבכלל עם ישראל שב אל עצמו, שב אל כל השם, שזה בעצם שיבה על הרצל, זאת אומרת, אותו הרצל, שבא ואמר רק שנייה אחת, מה אנחנו עושים בגלות? מקומנו בארץ ישראל. ומראים איזה חזון גדול כזה, עליו זה נאמר פה. זה השבה אל הלב. זה, הרצל הוא גדול החוזרים בתשובה. הוא בעצם נושא את תנועת התשובה, מנושא את תנועת התשובה של עם ישראל. כתב על זה הרב יהודה אלקלעי, שהיה חי לפני כמעט 200 שנה, ביוון, סרייבו, והוא כותב התשובה פה, זה לא, הוא ממש כותב ככה, זה לא תשובה על חטאים אישיים, זה תשובה על, 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 על הריחוק מארץ ישראל, על הריחוק מהייעוד שלנו. ארץ ישראל זה לא רק צ'ופר, זה גם תפקיד, זה ייעוד. ומתוך המהלך של התשובה הזאת, אז בעצם גם מתחילה תשובה של מילת הלב, שהיא יותר רוחנית פנימית, עד שבסוף מגיעה התשובה אל המצוות עצמם. ובכל שלב כזה מחכה האוהב, הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את ההתחלה שלנו, והוא בעצם משיב אותנו בהתחלה, כמו שכתוב, שאני קורא, תרשמו לעצמכם את התשובה של עם ישראל בדילוגים על התשובה של השם, אחר כך תרשמו מקביל את התשובה של השם. עכשיו אני קורא את התשובה של השם. השם כתוב ככה, ושב השם לוקח את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. מתחיל תאריך של קיבוץ גלויות. אחרי זה כתוב, והביאך השם אל הארץ, והטיבך וירבך מאבותיך. עם ישראל מצליח להקים חיים. ואחר כך כתוב, ונתן את העלות האלה לאויביך. יש, אין לנו אויבים. ואחר כך כתוב, ואותירך בפרי בטניך, בפרי בטניך. וכולי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פותח פתחים של ברכה ושפע בארץ ישראל. זאת אומרת, נסכם את זה ככה, שבעצם, לא כמו שאמרנו בהתחלה, הסוף של הכללה של כי תבוא, הוא יגיע. אבל הסוף הזה, הוא באמת לא סיום הכללה, כמו בפרשת בחוקותיי. אלא הוא התחלה חדשה. התורה רומזת בעצם שאני לא כותבת את כל מה שיקרה בגלות. ויש דבר מאוד מופלא. הנבואה של משה רבנו, הנבואה של התורה, היא מספרת לנו רק על הסבל של הגלות ועל הדברים הרעים של הגלות ורק על גם האובדן של הרוח של עם ישראל, ואתם שם אלוהים אחרים עץ ואבן. אבל האם הדבר הזה הוא הדבר היחידי שקרה בגלות? לא. בגלות הארוכה, עם כל ההתעמקות בסבל ובשפלות של היהודים, כמו שהגענו באחרית הגלות למצב שהגרמנים עשו סרטי תעמולה כדי לאפשר למכונת ההשמדה לצאת אל הפועל, סרטי התעמולה, כולם מכירים את זה, הציגו את היהודים בצורה הכי, 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 הכי שפלה שאפשר להציג יצורים, כמו ג'וקים, הציגו את היהודים. זה פן אחד של הגלות, הסבל והיהודי העלוב. בצד השני, מה שקורה בגלות, זה שהולכים ומתגלים סתרי האמונה של עם ישראל. אם זה הזוהר, אם זה הארי, אם זה כל אוצרות התורה העמוקים, שהתגלו דווקא בגלות. ולכן לאט לאט פתאום מתברר שעם ישראל עוד לא נולד, ותהיה איזושהי התחלה חדשה, יהיה משהו אחר לגמרי, סיפור חדש. עד שזה פתאום פורץ, וזה פתאום פורץ, כמו שאנחנו אומרים, זה מגיע לקצה, מגיעים לשנת 1860-70, והקדוש ברוך הוא חייב לקיים את הפסוק של אנוכי שבוא מארץ רחוקה, אז הוא מייצר את המסע של אותו הסופר, וחמש דקות היסטוריות אחרי שהסופר הזה נעלם פה מהשטח, מוקמת פתח תקווה, ומתחילה העלייה הראשונה, פתאום מתחילים להגיע יהודים, ופתאום מתחילים להפריח את ארץ ישראל, עד שאנחנו מגיעים, מגיעים לברכה עצומה, ומגיעים לזה שבעצם מדובר באיזשהו ברית חדשה, בסיפור חדש של עם ישראל, תורה חדשה, ארץ ישראל חדשה, ארץ ישראל שעוד לא הגענו לכל עולמותי הכמוסים שהיא יכולה להגיע אליהם. אז חברותות, סדר מידות, בוגרים עם בוגרים יותר, צעירים.